אנחנו כידוע היום יומיים לפני ראש השנה, יום הדין, ושבוע וחצי לפני יום הכיפורים, שבו כל אחד ואחד מאיתנו, כל בני עולם, עוברים לפניו כבני מרון ומחליטים מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו מי לא בקיצו. ואני רוצה לגעת בכמה עקרונות לקראת יום הדין, ואני חושב שהשניים הראשונים הם מאוד מאוד יסודיים לכל אדם, בייחוד לבחור ישיבה, בייחוד לבחור ישיבה בשיעור א', אבל זה נכון לכל אחד. ואת שני העקרונות האלה אני ברשותכם אסביר בסיפורים, שני סיפורים, כל אחד יסביר עיקרון. לפני הרבה שנים היה יהודי שהחל תהליך של חזרה בתשובה, לא היה דתי והחל תהליך של חזרה בתשובה, ובאיזשהו שלב נורא הפריע לו העבר שלו. בסוף לכל אחד מאיתנו יש לפעמים שלבים בחיים שהיינו מעדיפים שלא היו מתרחשים. אם היינו יכולים לעשות כמו במחשב, לעשות alt delete, control alt delete, לא משנה, למחוק קטעים מסוימים בחיים, היינו שמחים, אבל את הנעשה לפעמים אין להשיב. והיהודי הזה מאוד התחבט. ובאותה תקופה היה לו את הזכות להיכנס ליחידות לרבי מלובביץ', האדמור האחרון מחבד. והוא סיפר לרבי שהוא תעלה של חזרה בתשובה, אבל העבר שלו מעיק עליו, הוא נושא תרמיל שהוא מאוד מתבייש במה שהיה, ולכן זה מפריע לו בתהליך חזרה בתשובה. שואל אותו הרבי, מה עושה כבודו? הוא אומר, אני עוסק באומנות. אומר לו הרבי, באיזה תחום של אומנות אתה מתעניין? אומר לו, אני מתעניין בעיקר בציור. אומר לו הרבי, איזה צייר אתה הכי אוהב, הכי מעריך? אמר לו, האמת אני הכי אוהב את פיקאסו. שמעתם על פיקאסו? זה היה מפורסם לפני כמה שנים, ציור שלו נמכר ב-179 מיליון דולר, יותר מחצי מיליארד שקל לציור. בסדר? שואל אותו הרבי, איזה ציור של פיקאסו אתה הכי אוהב? אמר, האמת יש ציור, לא זוכר, הוא אמר את השם שלו, שרואים שני ילדים יושבים בחוף הים, שני מבוגרים הולכים, סירה באופק, שמש, משהו, חוף הים. אומר לו הרבי, כמה עולה הציור? אומר לו, הציעו תמורתו, זה היה לפני הרבה שנים, 8 מיליון דולר. ועד שואל אותו לרבי, תגיד לי, והאדם לא מבין ממתי הרבי מתעניין באומנות. ואז שואל אותו הרבי, תגיד לי, אם באותו רגע הרי פיקאסו, כשצייר את הציור, ישב בחוף הים, ראה את הילדים, ראה את המבוגרים, ראה את האונייה, ראה את השמש וצייר. אמר לו, מאותו רגע היה עומד לידו צלם עם מצלמה ומצלם את אותה תמונה בדיוק שהוא צייר, כמה הייתה שווה התמונה הזאת? הוא אומר, חצי דולר. מי זה מעניין תמונה? תמונה מצלמים כל מיני, הציור? אומר לו רבי, למה? הרי התמונה הרבה יותר מדויקת. אומר לו רבי, אתה יודע למה התמונה שווה פחות? כי המצלמה לא טועה, מה שיש היא מצלמת, הצייר עלול לפספס את המציאות, ודווקא בגלל שהוא עלול לטעות, ודווקא בגלל שהוא עלול לצייר את המציאות לא נכון, הוא שווה הרבה כסף. אומר לו הרבי, מצלמה זה מלאכי השרת, לא עושים טעויות. הקדוש ברוך הוא אומר להם, תעשו א', עושים א', אין להם בחירה חופשית. בני אדם זה ציור, וכל היופי שבציור זה שלפעמים עושים טעויות, ולפעמים דווקא מתוך הטעויות צומחת הזה. כששמים זרע של פרי באדמה, הדבר הראשון שקורה לו זה שהוא נרכב. לפעמים דווקא השבר הוא זה שעוזר לנו לכל. ולכן אם אנחנו לפעמים בתחושה איך אנחנו יכולים להתקדם, אנחנו נסתכלים על עצמנו במראה, אנחנו מסתכלים במראה ואומרים, זה מי שרצינו להיות? לפעמים התשובה היא לא. אומר הרבי, דווקא שלפעמים אנחנו נכשלים, וזה היופי באדם. האדם, הייתי השבוע בהנחת תפילין של איזה ילד בכותל המערבי, וסיפר האבא שלו וורט שהוא המציא, לא כתוב בשום מקום, אל תקחו את זה כתורה מסיני, אבל זה היה רעיון יפה. הוא אמר שהוא חשב לעצמו, הם הלכו עם הילד להכניס את זה לתוך הבתים של התפילין, את הקלף. אז הוא אומר, חשבתי לעצמי, יש שתי הנהגות. יש לפעמים תפילין של ראש שבהם הרצועות, הכל ישר, הכל זורם, הכל עובד כמו שרוצים, הכל מתקתק כמו שעון. אבל יש לפעמים בחיים הנהגה של תפילין של יד. אתה פעם למעלה, פעם למטה, פעם קדימה, פעם אחורה, עולה, יורד. החיים שלנו לפעמים הם כמו רכבת, וגם זה טוב. אומר הרבי, זה שיש לך בציקלונך, בתרמלך, צרות, בעיות, כישלונות, זה היופי. מתוך זה, זה הציור. אחרת זה סתם תמונה, זה לא עוזר כלום. מה שיש, יש. כל היופי של האדם זה שהוא מתאמץ, שהוא זה. זה מה שכתוב בבריאת העולם. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. אתה עלול ליפול, אבל כמו שאתה עלול ליפול, אתה עלול. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. זה היופי, זה הנקודה הראשונה. נקודה השנייה, מספרים, שוב, אני לא יודע אם סיפור, אני מאמין שלא סיפור אמיתי, אבל הייתה איזה חנות קולבו גדולה בארצות הברית, שעשתה מבצע, כל מי שקונה שם את השם שלו בתוך פתק, ושניים מגרילים לקבל 5 דקות בחנות הקולבו ענקית, כמה קומות, שאתה לוקח עגלה, או כמה אנשים שעתקה במשפחה, 2 עגלות, 3, וממלא מה שאתה רוצה. אחרי חודש מוצאים 2 פתקים, יוצאות 2 משפחות, מגיעה משפחה ראשונה, אבא, אמא, 6 ילדים. עושים תדריך, חברים, לא להתעצל, כל אחד ייתן את הספרינט של החיים, כל אחד עגלה ומהר ולהזדרז, אתה לימין, אני לזמות את זה. המשפחה השנייה, זוג צעיר, עוד בלי ילדים, באים ברגועים, לוקחים את הסטופר, צא! תרח המשפחה, זה רץ לפה, הילד רץ למשחקי מחשב, לכדורסל, זה מושך לפה. אחרי 5 דקות, אלה מגיעים עם 6 עגלות עמוסות עד התקרה, ואלה עם עגלה אחת, באים לקופה, עושים חשבון לדעת כמה הרווחתם. משפחה, 6 נפשות, 2 הורים ו6 ילדים, $400,000. לא רע, נכון? $400,000 ב5 דקות, מי עושה את זה כל החיים? הזוג הצעיר בודקים $4 מיליון. אומר להם אבא שלנו, תגידו, איך זה יכול להיות? אנחנו פה הבאנו את כל הכנופיה, עשינו תדריך, החבר'ה השקיעו, התאמנו, רצו, הביאו מכל הבא ליד, מילינו 6 עגלות, איך זה יכול להיות? אומר לו הזוג הצעיר, תדע לך, אנחנו באנו לפה כמה פעמים בימים האחרונים והכנו פתק, עברנו בכל החנות הקולבו וראינו קודם כל את הדברים השווים, ודבר שני את הדברים שאנחנו רוצים. ואז כשהתחלנו לרוץ, לא רצנו כמו עכברים מורעלים, אלא ידענו בדיוק לאן אנחנו הולכים. וממילא כשאתם התחלתם לרוץ, כל אחד משך לאיזה כיוון אחר, אנחנו הלכנו למקומות שידענו, עשינו תרגול לפני. כשאנחנו עומדים בראש השנה, כל אחד מאיתנו, גם בשיעור א', גם בשיעור ב', גם רבנים, גם חיילים, גם קצינים, צריכים לתכנן מה אנחנו רוצים לעשות בשנה הקרובה. אתם יודעים שהיה איתי מישהו בצבא, הוא תת אלוף. היום הוא מפקד מרכז דדו. זה המוח של הצבא. יושב בגלילות, הוא היה מחט בחיל השריון, יהודי מאוד מוכשר, קוראים לו מאיר. והוא, כשהוא היה מחט בחיל השריון, אלוף משנה, הוא עשה דוקטורט בביולוגיה. עכשיו, דוקטורט, לכתוב דוקטורט זה עבודה קשה. עבודה קשה, אולי חלקכם מיום אני אמין תכתבו, אחרי שעושים תואר ראשון, אחרי שעושים תואר שני, עושים תזה, כותבים דוקטורט. שאלתי אותו יום אחד, אמרתי, תקשיב, אני יודע מה זה מחט. אמרתי לו, איך עשית, תוך כדי שאתה מפקד חטיבה, איך עשית דוקטורט בביולוגיה? אמר לי, הראל, יש לי גם דוקטורט בניצול זמן. הוא אומר, כשאני נוסע לדיון אצל הרמטכ"ל בקריה, אני לא משתמש ברכב בנהג שלי, אני נוסע ברכבת. וברכבת אני לוקח ערימה של מאמרים ומסכם. ואני נשאר אחרי הדיון אצל הרמטכ"ל ונסכם. הוא אומר, כל דקה פנויה מופיע אצלי בלוז זמן לדוקטורט. הוא אומר, ברגע שניצלתי את הזמן נכון, הצלחתי. אנחנו עומדים בתחילתה של שנה חדשה, זה מאוד רלוונטי לשיעור א', אבל זה נכון לכל אחד. אברהם אבינו בסוף ימיו כתוב, אברהם אבינו בא בימים, הוא הביא איתו את כל הימים מנוצלים עד תום. אתם יודעים שיש פרשן חשוב על התורה, אני חושב ששמעתם עליו, קוראים לו הנציב מוולוז'ין. סיפרתי לכם את זה? אם סיפרתי אז תגידו לי. הנציב מוולוז'ין היה ראש הישיבה האחרון של ישיבת וולוז'ין. ישיבת וולוז'ין, שמעתם ישיבת וולוז'ין? אגב, אני אגיד לכם בהערה, לא יודע אם זה טוב שזה מצולם, לא מוסר. סתם לקח שאני למדתי לפני שאני משיך את הסיפור על הנציב. אני מעביר לפעמים שיעורים במכינות. הבוקר עברתי שיעור במכינה, מכינה קדם צבאית. ולא מזמן עברתי שיעור במכינה שנקראת עין פרט. שמעתם על עין פרט? כן, כבר דומים. עכשיו, פחות מתחבר, מודה, הצד התורני. אבל מכל מלמדה השכלתי, תדעו לכם. בעין פרט עברתי שיעור בשבוע שנקרא שבוע וולוז'ין. התלמידים נוסעים לוולוז'ין. אגב, יש שם גם דתיים, גם לא דתיים. ולומדים על הישיבה, חוזרים לפה ועושים שבוע וולוז'ין. שבוע וולוז'ין זה 72 שעות של שיעורים רצופים יום ולילה. יום ולילה. שלושה ימים רצופים, יש שם שלוש משמרות של תלמידים, מתחלפים כל פעם בשיעורים, יש שיעור ב-2 בלילה, ב-3 בלילה, ב-4, ב-5, ב-6, 72 שעות רצופות. יכול להיות לכם את הלוז אם תרצו, זה אצלי בטלפון. אני זכיתי, עברתי ב-7 בערב. עכשיו, כשסיימתי את השיעור, ראיתי שחלק מהתלמידים נשארים, והיה אוכל, ארוחת ערב. אמרתי, למה אתם הולכים לארוחת ערב? אמרו, צריכים להחליף אותנו. אנחנו המשמרת, צריכים להחליף אותנו. עכשיו, חלק מהשיעורים, מודה, פחות מתחבר אליהם, לא בצד התורני. אבל ניצול זמן. הם באו למכינה, הם משקיעים כל דקה. כל דקה, אנחנו צריכים להשקיע כל דקה. זכינו ואנחנו יושבים בישיבה, בא צבא הגנה לישראל ואומר, חברים, יש לכם שנתיים עד שאתם מתגייסים, אני מוותר לכם, למרות שציפיתי שתהיו על הג'בלאות, תתחזקו בתורה. צריך לנצל את זה, לא ללכת למעיינות, אלא לנצל את הזמן. להגיע לצבא מוכנים, להגיע לחיים מוכנים, מלאים בתורה. עכשיו אני אומר לכם, מנצלים כל דקה, זה להוריד את הכובע. הבת שלי אגב, סיפרת לכם שהיא בשירות לאומי, יום ראשון בבוקר, אני צריך לרוץ כמו חמור, לקחת אותה לרכבת, אסור לה לאחר. אסור לה לאחר. באוניברסיטה אסור לאחר. בצבא אסור לאחר. בעתודה אסור לאחר. ב-8200 אסור לאחר. אסור שהמקום היחידי שמותר יהיה בו לאחר יהיה עולם הישיבות. אחד מגיע ב-10, אחד ב-12, אחד ב-1, צריך ללמוד מכל מלמדי. בסיפור הזה אנחנו לומדים, צריך לתכנן את השנה. שלא תסיים את השנה, ותגיד, וואלה, פספסתי. וואלה, בזבזתי את הזמן. כשאתה מנצל את הזמן טוב, זה עושה תחושה טובה. אתה מבין שהזמן שלך הוא ערכי. אגב, בצבא זה בקיצוניות השנייה. בצבא, בעיקר כשאתה בכיר יותר, יש לך פקידה שהיא פקידת לוז. ולפעמים הלוח זמנים שלך בצבא, הוא מ-6 בבוקר דיון ראשון, 12 בלילה דיון אחרון. אגב, אלופי פיקוד עושים דיונים ב-12 בלילה. 12 בלילה דיונים, חבל על הזמן. צריך לדעת לנצל את הזמן. פתאום שם אתה מגלה שאפשר לעשות עוד. אתה דוחף פה עוד איזה 5 דקות דיון פה. יש גדולי ישראל שמספרים שנהיו גדולי ישראל מה-5 דקות לימוד משנה ברורה לפני נטילת ידיים של האוכל. לפעמים יש תור לנטילת ידיים. הם היו לומדים שם משנה ברורה קטן כזה, ומזה הם נהיו גדולי ישראל. לפעמים 5 דקות ועוד 5 דקות, שווה הרבה, שווה הרבה. ואני רוצה מתוך זה לנסות ללמוד יחד איתכם שהוא סיפור, שהוא מדרש מפורסם שמופיע בגמרא. אני משוכנע שאת חלקו אתם בטוח מכירים כבר מגן הילדים. ולהוסיף נקודה שלישית, אחרי שדיברנו על הכישלונות שרק עוזרים לנו להיבנות, אחרי שדיברנו על החשיבות בניצול זמן, רוצה לגעת בנקודה שלישית. הגמרא במסכת יומא בדף למדהי עמוד ב' מביאה ברייתא: אני ועשיר ורשע באים לדין. אחרי 120 שנה או בראש השנה מגיעים לבית דין של מעלה. אחד איש היה פה מיליונר, אחד איש שמסכן לא היה מה לאכול, ואחד רשע. ושלושתם נשאלים, כמו שאומרת הגמרא בתחילת מסכת שבת, קודם כל למה הם לא למדו תורה. אומרת הגמרא, שואלים את הראשון, לעני אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר, אני הייתי, תראו במזודותיי, אומרים לו, כלום היית יותר עני מהילל הזקן. ואז יש את הסיפור שכולם מכירים, כועסו חכמנו מפורש, אמרו עליו על הילל הזקן שבכל יום ויום היה עושה מסתכל בטרפיק, חציו נותן לשומרי בית המדרש, חציו לפרנסתו, פרנסת של ביתו. פעם אחת לא מצא להסתכר, לא הניחו שומר בית המדרש להיכנס, עלה ונתלה וישב על פי הערובה כדי שישמע דברי אלוקים חיים מפי שמעיה ואבטליון. אמרו, אותו היום ערב שבת היה ותקופת טבת, וירד עליו שלג מן השמיים. אגב, הבן ישחי שואל, איך התירו לו להסתכן? חורף, שלג, מה אתה מסתכן ויושב למעלה על הגג? אתה תמות מכפור. אומר הבן איש חי, באותו יום לא היה שלג. הבן איש חי מדקדק ואומר, וירד עליו שלג מן השמיים. הקדוש ברוך הוא במיוחד רואה לו שלג שירד, לא היה אמור להיות שלג. וכולם מכירים, בבוקר אומר שמה היה לאבטליון, אבטליון אחי, בכל יום הבית מאיר, היום אפל, וראו שלוש עמות שלג עליו, פרקו, רחיצו, סחרו, שיבו גנם, אמרו ראוי זה לחלל את השבת. נו, מגיע בן אדם, אני, אומרים לו, הנה, אין לך דוגמה מילן. מגיע עשיר, אומרים לו, כלום היית יותר עשיר מ? רבי אלעזר בן חרסום, שמסופר עליו, אומרת הגמרא, הניח לו אביו 1,000 עיירות ביבשה, וכנגדן 1,000 ספינות בים, ובכל זה בכל יום ויום היה נותן נוד של קמח על כתפו, מלך מאיר מאיר מלך ללמוד תורה. יש פה את הסיפור שלם. והרחץ רשע, שואלים אותו למה לא למדת תורה, אומר, נאה הייתי וטרוד ביצרי. אומרים לו, כלום נאה היית מיוסף, אמרו עליו יוסף הצדיק, בכל יום ויום הייתה אשת פוטיפר משת דלתו בדברים, בגדים שלבשה לו שחרית לא לבשה לו ערבית, בגדים שלבשה לו ערבית לא לבשה שחרית, אמרה לו, היא שמעה לי, אמרה לו, סיפור שלם. מסיימת הגמרא ואומרת, נמצא, הלל מחייב את העניים, רב לזה בן חרסום חייב את העשירים, יוסף חייב את הרשעים. אני כל שנה כשאני נתקל בגמרא הזאת, אני לא מצליח להבין דבר שבולט פה מאוד לקושי גדול. משהו קשה לכם בסיפור הזה? איפה האמצע? זאת אומרת, למה נותנים לו דוגמה מהילל? אתם עושים ילד בכיתה א' לא מצליח לפתור תרגיל בחיבור וחיסור. אומרים לו, תראה איינשטיין, פותר את תורת היחסות. וואלה יופי, תודה רבה. או בחור בשורה א' לא מצליח ללמוד שורה בגמרה. אומרים לו, תראה, רב דרור טוויל. אומר, מה אתם עושים? יופי, איזה דוגמה הבאתם לי? תביא מישהו ברמה שלי. שאלה טובה. אבל יש פה נקודה יותר קשה לדעתי. מה אתה חושב קשה פה בסיפור הזה? אני, עשיר ורשע באים לדין, כל אחד נותנים לו 3 דוגמאות. משהו פה קשה בעיניי מאוד. פלא. חברים, פלא. מגיע אני, אומרים לו למדת תורה, מבין לו דוגמה, אני. מצוין. מגיע עשיר, אומרים לו למדת תורה, מבין לו דוגמה, עשיר. מצוין. מגיע רשע, שואלים אותו ללמד התורה, מביאים לו דוגמה? צדיק. היו אמורים להביא לו רשע. אם ריש לקיש כתוב שחזר בתשובה, שהיה שודד, תביא אותו. איזה מין דוגמה זאת? אגב, זה לא נעים כלפי יוסף? הוא הדוגמה לרשעים? מה אתם אומרים? מה? מי, יוסף?
לא.
אבל הרשע לא יכולה להיות רשע,
כי הרשע לא למד תורה.
לא
למד
תורה. אוקיי.
יכול להיות
שהתמודדות היומיומית
של יוסף הרבה יותר קשה מהחזרה.
מצוין, אתם רואים דברים גדולים.
הנימוק של הרשע היה שהוא היה עסוק ביצרו. בתולה הוא עוד לא שבעצם גם יוסף היה עסוק ביצרו.
פיקס, מצוין. מה זה אומר? יש פה יסוד גדול. מפחיד משהו. מה שאני מבין מהגמרא הזאת, גם מהילל, גם רב לזר בן חרסום, וגם מיוסף. אומרים חז"ל, תדעו לכם, לשלושת האנשים האלה יש לפעמים צומת שאתה צריך לקבל החלטה כמו יוסף. אם תסתכלו ברש"י שם בספר בראשית על הפסוק שהוא בא לעשות מלאכתו, רש"י מביא כמה דעות. אחת הדעות שיוסף בא לעשות חטאים עם אשת פוטיפר. לפעמים אתה נמצא בצומת בחיים שאתה צריך לקבל החלטה, האם אני נכנס לאתר אינטרנט הזה או לא נכנס לאתר אינטרנט הזה. האם אני פותח את הוואטסאפ ששולחים בקבוצה של החבר'ה הגזעיים, איך קוראים לזה? החבר'ה זה ששולחים שם דברים שאסור לראות, או לא נכנס. אפילו יוסף היה בצומת שהחלטה של רגע יכלה לעשות אותו או יוסף הצדיק, או יוסף הרשע. אומרים חז"ל, תדעו לכם, יש החלטות בחיים כמעט בכל רגע שאתם צריכים לקבל החלטה מה אתם עושים, וההחלטה הזאת יכולה להביא אתכם לפסגת הרוחניות או לשפל המדרגה הרוחני. יוסף היה בצומת, הוא היה ככה מלהיות רשע, ככה תראו שראיתי אחד הפירושים אתמול ששואל, כתוב ויעזוב בגדו אצלה, ועל פי זה יורדתה לכולם, הנה תראו היה אצלי, נכון? למה הוא לא נכנס לקחת חזרת הבגד שלו? אומר אותו פרשן, כי יוסף חשש אם הוא ייכנס יכול להיות שהפעם הוא לא יצא. במילים אחרות, אנחנו לצערנו, אגב זה קורה כל יום, אם היינו מקבלים החלטה פעם אחת, זהו, אני הולך לישיבת הסדר, פתרנו את הבעיות, וואלה לא. זוכרים שאמרנו באחד השיעורים הקודמים, הגמרא בקידושין אומרת, אם פגע בך מנוול זה, מושכהו לבית המדרש, יצר הרע. אומר הרבי מקוצק, אל תתפלא שבבית המדרש יפגוש אותך מנוול אחר. אין פתרונות ביהדות של זבנג וגמרנו. אנחנו מגיעים לצומת, קיבלנו החלטה מצוין, התגברנו, לא נכנסנו לאתר. יכול להיות שמחר היצר אורך כל פעם יעבוד, ועוד פעם ישלחו לי וואטסאפ, ועוד פעם קישור, ועוד פעם ידברו איתי, ויספרו לי לשון הרע, וישכנעו אותי ללכת לזה וללכת לפה, במקום לשבת וללמוד, הרבה דברים. בא יוסף ומלמד אותנו, תדעו לכם, החיים שלנו מורכבים מקבלת החלטות כמעט 24 שעות ביממה. חלקם החלטות גדולות, איפה אתה הולך ללמוד, מה אתה עושה אחרי זה, עם מי אתה מתחתן, החלטות חשובות, אבל חלקם החלטות קטנטנות, מה אני עושה, מה אני מספר. אתם רוצים שאתם שמעתם על איזה אחד מהתלמידים, דבר מה זה מצחיק, מעליב נורא. אין לי מושג למה הקדוש ברוך הוא שם לנו את זה, הפיתוי לספר את זה הוא לא נורמלי. נכון, לספר, כולנו רצים לספר. לא שנורא, זה קשה מאוד. להתגבר על לשון הרע צריך כוחות. תקראו את הסיפור על החפץ חיים, שהוא למסע הראשון שכתב ספר הלכות על לשון הרע, ועל שמו הוא נקרא החפץ חיים, שנסע פעם ברכבת. הוא רואה איזה יהודי יושב מולו, אתה יודע, מתפתח על שיחה בין שני יהודים, ושואל אותו החפץ חיים, לאן אתה נוסע, רבי יהודי? הוא אומר, אני נוסע לפגוש את גדול הדור, את החפץ חיים, פעם בחיים אני רוצה לזכות לראות אותו, אומרים עליו שהוא פילי פלאים. אומר לו החפץ חיים, אל תצבו, הוא לא כזה, כמו שאומרים, הוא לא כזה גדול. היהודי בלי לחשוב פעמיים, בום, נתן לו סתירה. איך אתה מעליף את החפץ חיים? חולף יום, והיהודי נכנס לחדרו של החפץ חיים, ואת מי הוא רואה? זה שהוא נתן לו אתמול סתירה, הוא חשב שהוא מת, אוי, הוא משתתח על הרצפה, רבי, תסלח לי, אוי ובוי, מה עשיתי, הרמתי יד על קודשי ישראל, מה? אומר החפץ חיים, הפוך, אתה רבי שלי. אתה לימדת אותי שלשון הרע אסור לספר, אפילו על עצמך. בכל מקום אנחנו נמצאים בצומת. עכשיו דיברנו על זה גם פעמים קודמות, אין חסינות. זה לא שלרבנים יש חסינות, ולהורים יש חסינות, ולקצינים בצבא יש חסינות. לכולם זה צמתים של קבלת החלטות, ואנחנו מתוך הסיפור הזה צריכים לדעת, א', גם אם יש כישלונות לא צריך להתייאש, צריך לגייס אותם לטובת ההצלחות. צריך להיות מתוכננים ולנסות לקבוע סדר יום כדי שנבוא עם כל ימינו בידינו. וצריך לזכור שכל הזמן יצר הרע עובד שעות נוספות, וצריך לדעת שלפעמים בהחלטה של רגע אתה יכול להציל את העולם ולהפיל את העולם. שאלות חברים, הערות, קושיות, שתהיה לכם בעזרת השם שנה טובה, שנה של הצלחה, שתזכו כולכם לעלות מעלה בעלה מדרגות התורה ולשרת את עם ישראל ואת ארץ ישראל על פי תורת ישראל בהצלחה רבה.